כך נפתחת לה עוד שנה, ברוך בוייך תשפ"ד ד' וממש לפני צאתה של קודמתה, המדד המפתיע לרעה, נזכיר 4% ועשירית. מי ששומר על הכלכלה הישראלית הוא נגיד בנק ישראל, הפרופסור אמיר ירון. גם כשהפחית את הריבית לפני הנוכחית שנותרה ללא שינוי, לא הבטיח לנו שהכיוון של הריבית מתחיל לזחול בבטחה כלפי מטה, אלא הכל עניין של מספרים. האם הכיוון השתנה עכשיו? נצטרך להמתין להחלטה הקרובה. המומחים בכל מקרה לא בדעה אחת, וטוב שכך, גם הנגיד שומע ומקשיב. האם הממשלה עשתה משהו כדי להוריד את יוקר המחיה? לא הרבה, אולי אפילו כלום. יקר לקנות בסופר, ומדי שבוע על אותו סל משפחתי, נשלם עוד יותר. הרי לא יהיה מצב שנרוץ ממקום למקום כדי לקנות מוצר אחד כאן ומוצר אחר במקום אחר. מספרם של הנזקקים לסיוע ולחבילות מזון על השנה עוד, כאלה שהיו מסייעים לאחרים, מצאו עצמם פתאום נתמכים. לא כל כך שמח. זוכרים שראש הממשלה הקים ועדה ליוקר המחיה? והרי כולנו מכירים את דרכן של ועדות, בעיקר את סופן. והרי על זה נבחרה הממשלה הזאת, בעיקר על זה. כאן אמורה להיות רפורמה אמיתית שתיתן מזור לכל מי שיקר לו. בינתיים כלום. גם הדלק צפוי להתייקר בקרוב, גם מיסי ארנונה לא הוזלו, והחשמל מטפס לאט לאט. רפורמה ביוקר המחיה, הרי בסוף זה הדבר האמיתי. Here comes the money! Here we go! עכשיו ב-103 FM
איפה הכסף עם ענה דודוב? 103 FM
מיד יהיה איתנו צבי סטפאק, יושב ראש מיטב על השלכות המדד על המשק, רוני מזרחי, נשיא לשכת הקבלנים, על שוק הדיור והסחירות שממשיך לטפס עוד, וגם עובדים זרים שמוגדרים נוטשים על ידי מעסיקיהם לאחר שהתפטרו, מה המשמעות הכלכלית של ההגדרה נוטש ובעיקר לגבי כליאתם וגירושם. לאחרונה נחשפנו לתסמונת האלכוהול העוברי בעקבות המקרה הקשה של אב שירה למוות בבנו המאומץ שסבל מהתסמונת. הנער יהיה מלביב בסכין. דוקטור יהודה סנצקי מבית החולים שניידר לילדים ידבר איתנו ויספר על תופעה הרווחת. איפה הכסף? אורחים ומפיקים מלי בנימינוב ויואב כהן על השידור איתנו שקט וולפין. איפה הכסף? מוזמנים לעקוב גם בפייסבוק, בטוויטר ובאינסטגרם של 103 FM. מעברון קצר ומיד כל ההבטחות. מדד המחירים לצרכן זינק קצת מעבר לצפוי, ב-4% ועשירית, ועל רקע אי היציבות המתמשכת במשק, וכן העלאות ריבית אחרונות בארצות הברית, ובייחוד האירופי, מתגברות הערכות שגם בנק ישראל יעלה שוב את הריבית בהחלטה הקרובה שלו. אנחנו רוצים לבדוק כמה פרמטרים בהקשר הזה, ומצב המשק בכלל, עם צבי סטפאק, מייסד ובעלים משותף של בית ההשקעות מיטב. צבי, שלום ושנה טובה.
שלום, שנה טובה.
קודם כל, איך אתה רואה את העלייה הזאת שהיא טיפה מעבר לצפוי, או שאולי אני טועה וזה מעבר לצפוי קצת יותר מטיפה?
כן, זה מעט מעל הצפוי. הערכות היו שמדד חודש אוגוסט יעלה ב-0.3 עד 0.4, וזה היה מביא את האינפלציה לא ל-4.1 מתחילת שנה, מ-12 חודשים האחרונים מעט פחות. בפועל המדד עלה ב-0.5, 0.5%, אבל כשמסתכלים על מרכיבי המדד, רואים שעלייה חדה מאוד נרשמה במחירי טיסות, נסיעות לחול, כתוצאה מפיחות השקל וכתוצאה גם מהתייקרות הטיסות עצמן, וזה משך את המדד כלפי מעלה. לעומת זאת, רוב הסעיפים דווקא ירדו וכיזזו את העלייה החדה שהייתה מעל 10% במחירי הטיסות לחול.
אז כשאתה אומר, צבי סטפאק, הטיסות עלו, זה הרי מצב נתון שלא עומד להשתנות בזמן הקרוב. כלומר, זה ילווה אותנו כל פעם בכל חישוב מדד חדש?
לא בהכרח, זה מאוד תלוי במחיר הדלק הסילוני. ברגע שמחיר הדלק סינוני יעלה, אז כן, אז זה ישתרשר למחירי הטיסות, שגם ככה הם מאוד התייקרו. זה מאוד תלוי במחיר הנפט, הדלק הסילוני למטוסים וכדומה, ותלוי כמובן גם בפיחות, כיוון שאם הפיחות יימשך, אז כמובן שמחירי הטיסות לחול, שהם נקובים ב... דולר באירו, לא חשוב באיזה מטבע,
כן.
התייקרו כמובן. זה לא גזירת גורל, אבל זו אפשרות שקיימת.
אוקיי, אפשר לעצור את עליית הדולר? זה אני כבר שואלת אותך שאלה כללית, שאני חושבת שהרבה אנשים, גם סוחרים, ובכלל, הציבור שמשלם הרבה יותר ביוקר, אם אנחנו כבר בנקודה הזאת.
כן, אז כמו שאמרתי מקודם, משתמש בשתי המילים, זה לא גזירת גורל.
בדיוק, ולכן אני שואלת אותך.
כן, אז יש כמה אפשרות. קודם כל, אם המהפכה או המשטרית או הרפורמה לפי העניין תימשך ותקצין, אז יהיה קשה מאוד לעצור את הפיחות. הפיחות תימשך, כי הפיחות והדולר שקל הוא ברומטר, אתה רואה את זה ממש
זו נגזרת של הדבר
דקות,
הזה. נכון.
שקורה משהו חיובי או שלילי מהבחינה הזו. אבל בנק ישראל תמיד יכול להילחם בפיחות, יש לו מלאי של דולרים מעל 200 מיליארד דולר שהוא רכש במשך הרבה שנים, הוא יכול להחליט למכור דולרים. יש לו את האפשרות,
אבל אתה יודע צביקה שגם זה נכון שיש לו את האפשרות להרגיע, אבל גם נגיד אם הוא עשה את זה נקודתית פעם בחודש כשזה באמת טיפס וטיפס עוד ועוד, זה היה נקודתי ואחר כך זה חזר ולשחק, אתה יודע, לפי הכללים באמת או של ההפיכה המשפטית או של כל מיני נתונים אחרים.
עד עכשיו הוא לא התערב עד עכשיו. פעם האחרונה שהוא התערב היה לפני, במשבר הקורונה, כשהמניות ירדו מאוד חזק והמשקיעים המוסדיים היו זקוקים לדולרים לצורך ביטחונות, לא ניכנס עכשיו לפירוט.
נכון, אבל זה היה מזמן.
השער הגיע ל-3.85, אגב, מאוד קרוב לשער של היום.
בדיוק.
הוא מחר, והשער ירד כל הדרך חזרה ל-3.40, אחר כך אפילו ל-3.10, ואפילו מעט מתחת ל-3.10. אבל בהתערבות הזו יש גם סיכון, צריך להבין, כי אם הסיבות הבסיסיות הן בכיוון הפיחות, הניסיון מראה שבנקים מרכזיים, ברגע שמתחילים להתערב, אתה לא יודע מתי זה ייגמר, וספקולנטים שיושבים על לא פחות מיליארדים, יכולים להילחם נגד לייצר פיחות, למרות שבנק ישראל לא יהיה מעוניין בכלל.
כלומר, מי שמומחה יודע לעשות כסף.
גם במצבי קיצון כאלה,
כן.
זה יכול למשוך הרבה ספקולנטים מכל העולם, לאו דווקא כאן מישראל. עכשיו, בנוסף לעניין של כל מה שקורה פוליטית במדינה, צריך לזכור, יש גם את האלמנט הביטחוני שאף אחד מאיתנו לא יודע איך הוא יתפתח. זה גם יכול לגרום להאצה בפיחות, זה משהו שמנותק, לא מנותק מההקשר הפוליטי הפנימי. וצריך לזכור, אם חוזרים רגע לאינפלציה, שהאינפלציה תושפע לא רק מפיחות או אי-פיחות או תיסוף השקל, אלא גם מהנושא של מחירי הנפט שעולים ומטפסים בשבועיים שלושה האחרונים, מתקרבים לכיוון ה-100 דולר.
נכון, ולא תהיה מניעה כנראה שאנחנו יעלו אצלנו את הדלק, למרות המכס וכולי.
עד עכשיו ספגו, הממשלה ספגה את זה.
נכון, ולא בטוח, בדיוק, לא בטוח, בדיוק, יש גבול היכולת, כי זה עולה למשק כסף, ולנו בעיקר.
זה מגדיל את הגירעון בתקציב המדינה.
בדיוק, עכשיו, אז בוא, רגע, אז תכף נדבר על הגירעון, אבל אני כן רוצה לשאול אותך, מלבד הכלי הזה של למכור דולרים ולהילחם בדולר גבוה, איזה כלי יש לנגיד מלבד העלאת ריבית כדי להילחם באינפלציה? כלומר, לפי מה שאתה אומר, הוא צריך לעלות ריבית בסיבוב הבא.
כן, אז את ציינת בעצמך את שני הכלים. אחד זה העלאת ריבית, כדי להפוך את השקל למטבע חזק יותר, אטרקטיבי יותר, והשני זה התערבות בשוק המטח, שהוא לא סס לעשות, ואני גם לא חושב שהוא יתערב, לפחות לא עד שהדולר יעבור את ה-4 שקלים.
ואתה חושב אתה חושב שזה הולך לקרות?
זה נורא תלוי בשני המרכיבים. אחד, המרכיב הביטחוני, שנניח שיהיה שקט לצורך העניין, אבל בעיקר במה שהממשלה תעשה. אם הממשלה מחר מודיעה שהיא גונזת, זו מהפכה המשפטית.
אז זה מיד יצמח.
הדולר ירד חזק מול השקל, אני חושב שמעטים יטילו בכך ספק.
לגמרי. עכשיו בוא נדבר רגע על הגירעון, צביקה.
כן. הגירעון, הממשלה הגישה תקציב מאוד אופטימי, אבל בינתיים
הוא לא ריאלי.
הוא לא ריאלי. היה די ברור כבר בשלב שהוגש שהוא לא יהיה ריאלי, לא ל-2023, גם לא ל-2024. הגירעון שנחזה אז היה סביב האחוז, כבר עבר את האחוז, ואנחנו כרגע חיים, נקרא לזה, על העדים של שנה שעברה, זאת אומרת, של כל מיני עסקאות שהתבשלו וכו', ועדיין מכניסות מיסים למדינה. אבל כשאתה מסתכל על הגרף, אתה רואה שמחודש לחודש הגרעון גדל. עכשיו, צריך להגיד, אבל גם אם הגרעון יגיע לא לאחוז, אלא לשלושה אחוז, וזה תסריט, תרחיש יותר סביר בעיניי, הוא קרוב לשלושה אחוז, זה לא סוף העולם, כי הרבה מדינות נמצאות בגרעון כזה, ואנחנו, הממשלה הנוכחית ירשה מצב מאוד מאוד נוח מהממשלה ומהממשלות
הקודמות. נכון, הוא כבר הספיקה לקלקל אותו.
יחס חוב תוצר הוא סביב 60 אחוז, הרבה מדינות היו רוצות להיות במצב הזה שלנו, ולכן גם הדירוג הוא לא בסכנה מיידית, זה משליך גם על נושא הדירוג, אבל ברור שאם הדברים יקצינו פה, מבחינה פוליטית פנימית או ביטחונית, אז הגרעון יגדל, אין שום ספק. אתה כבר רואה, אתה בצריכה, אתה כבר רואה שהבנקים נותנים פחות אשראי מבעבר לעסקים קטנים ובינוניים, וכל זה לדעתי, אנחנו נראה את זה בעיקר, את התוצאות של מה שקורה כרגע, לא כרגע כי זה תהליכים איטיים, אלא ברבעון, החל מהרבעון הראשון של 2020.
תגיד, כמה זמן בהינתן שאנחנו במצב הנתון הפוליטי וההפיכה המשפטית נמשכת, כמה זמן ייקח להחזיר את המשק חזרה לפסים יציבים?
תלוי מה יעשו. כלומר, בהנחה שהנושא הפנימי ירגע, יש נזקים שיקח שנים לתקן. כמו למשל ההשקעות הזרות בישראל, כלומר יש גופים שהחליטו אנחנו לא משקיעים בישראל, ואם הם יראו שהדברים מתפתחים בצורה חיובית מבחינתם, ייקח זמן עד שהם יחליטו לחזור. ישראל היא לא המדינה היחידה על פני הגלובוס, יש להם עוד אופציות. אז דברים כאלה לוקחים זמן, אין מה לעשות, בעסקים התהליכים האלה לוקחים זמן עד שאתה בוחן השקעה, עד שאתה מאשר אותה וכו', זה ייקח זמן. יש דברים שקל יותר לתקן, למשל נושא האינפלציה יסתדר, אני מעריך, אלם כן שוב מחיר הנפט יזנק, אבל
כן, ברור.
בנסיבות רגילות אין סיבה שהאינפלציה לא תחזור להיות 2-2.5% לכל היותר, כי בנסיבות של התפתחויות חיוביות אז הדולר ירד מול השקל ולא ימשיך להיות גורם אינפלציוני.
צבי סטפאק, מייסד ובעלים משותף של בית ההשקעות מיטב, תודה ושנה טובה יותר.
תודה, שנה טובה לכולם. תודה.
עכשיו אנחנו לתופעה שפוגעת בעובדים זרים, ולהלן ההגדרה של התופעה הזאת. היא נקראת תופעת הנוטשים, נוטשים על ידי מעסיקיהם, כשהם מתפטרים, אותם עובדים זרים, ועוזבים את מקום העבודה שלהם. זה לא כך ברור, אנחנו רוצים להסביר את הסיפור הזה בעזרתו של עורך הדין אלעד כהנה, קו לעובד, שמטפל בתלונות העובדים ופנה גם לרשות האוכלוסין, ונביא גם את תגובתם. זה סיפור אגב שהביאה עורכת איפה הכסף יעל אלון, זה הגיע לידיה. שלום עורך הדין אלעד כהנה.
שלום.
אז תסביר לנו בבקשה מהי התופעה הזאת, מי הם הנוטשים האלה ולמה בכלל הם הוגדרו כאלה.
אין בעיה, אנחנו מדברים על מה שנקרא עובדים זרים, זה מהגרי עבודה ברישיון שהגיעו כדין לעבוד בישראל. אני אדבר לצורך העניין הזה על נפים כמו חקלאות ובניין. מונח נוטשים בעינינו, זה רגע הערה טרמינולוגית, הוא מונח לא ראוי, זאת אומרת הוא נושא איזשהו גוון פלילי. במהות שלו משתמשים בו בהקשר של עובד שפשוט נעלם למעסיק או לא התייצב, בוודאי שעובד חייב לפי דיני עבודה, גם עובד ישראלי, לתת הודעה מוקדמת על התפטרות.
אוקיי, ואם היו קוראים לזה עוזבים או עזב או משהו כזה, זה יותר טוב? המשמעות היא אותה משמעות.
המשמעות היא אותה משמעות, אבל כן חשוב לי רגע לדבר על הטרמינולוגיה.
אוקיי, בבקשה.
יש לזה גם משמעות, כי המילה נוטשים תומדת בחובה איזושהי גוון שמצייר את האנשים האלה כעושים משהו פלילי, ויש לזה גם השלכות מבחינת דיני הגירה. כבניגוד לעובד ישראלי, העובדים האלה כפופים פה לאיזושהי רגולציה מכוח דיני הגירה, שרשות האוכלוסין והגירה מנהלת, והיא מאפשרת הרשות ומעסיקים שלהם, שאמורים להעסיק אותם כדין, לדווח עליהם כנוטשים.
יפה, ומה גורלו עורך הדין אלעד כהנה של נוטש כזה?
בעיקרון הדבר הזה חוסם אותו להשמות אצל מעסיקים אחרים, זאת אומרת גם אם העובד יתפטר בצורה מסודרת, דווקא, כל התופעה שעליה פנינו לאחרונה היא דווקא על דיווחים פיקטיביים על נטישה, זאת הייתה הערה טרמינולוגית, אבל עובד שמדווח עליו בצדק או שלא בצדק, שהוא נעלם למעסיק שלו, זה בוודאי גורר אצלו סנקציות או פוטנציאל לסנקציות, הוא יכול להיות מזומן לשימוע אצל רשות האוכלוסין והגירה, לברר למה הוא נעלם למעסיק, כל עוד הוא...
רגע, אני רוצה להבין, אדם מתפטר, ואז המעסיק שלו מכריז עליו כנוטש, ואז ניטלות ממנו זכויותיו, זו המשמעות.
הרציונל בבסיס שלו יועד למקרים שבהם העובד באמת נעלם למעסיק. המעסיק לא יודע איפה הוא, המעסיק לא רוצה להסתבך, המעסיק גם, העובד הזה עדיין תופס לו איזשהו היתר להעסיק עובד בצורה מסודרת. הרשות האוכלוסין פתחה פתח בפני המעסיקים לדווח על זה, ויש בזה היגיון. העניין הוא שהפתח שהרשות פתחה בפני המעסיקים הוא כל כך רחב שיש מעסיקים שגם מנצלים את זה לדווח באופן שקרי. אנחנו התקלנו בעובדים שדווחו כנוטשים למרות שהם בכלל לא התפטרו, הם ממשיכו לעבוד באותו
מעסיק. ואז עורך הדין כהנה, זה מעבר לטרמינולוגיה, כלומר יש לזה גם משמעות...
בוודאי,
גם משמעות, אני יודעת, אבל גם משמעות כלכלית בוודאי, כי מי שנטש ועזב לא מגיעות לו זכויות, שום זכויות.
מגיעות לו זכויות מכוח דיני העבודה, זה לא שלא מגיע לו כלום, אבל יש לו בעיה להמשיך את הוויזה שלו, הוא יכול להתקל בפקח בלי ויזה, הוא יכול לא להיות מסוגל להירשם באופן מסודר אצל מעסיק חלופי.
אז פשוט מגרשים אותו מכאן, כלומר?
לא, הליך הגירוש הוא לא כל כך מהיר, כן. אבל אם למשל הוא התפטר, נניח עובד שכן התפטר בצורה מסודרת, ולא לנו מקרים כאלה. ורצה להירשם מחדש אצל מעסיק אחר, הוא לא יכול להיות פה כמה זמן שהוא רוצה בלי מעסיק, וגם מן הסתם הוא בא לעבוד, לא לשבת רגל לרגל. אבל הוא לא יכול להירשם. כי הוא רשום את הרשות האוכלוסין כנוטש. הרשות צריכה לברר את זה עכשיו. היא צריכה לקרוא לו לשימוע, שזה מעמד מאוד מלחיץ אגב.
איפה הוא בינתיים, אותו איש, אותו אדם?
אני לא יודע, כל אחד הוא בנסיבות שלו.
כמה כאלה יש, אתה יכול להעריך?
לא, אלינו אין את הערכה, אבל אני יכול להגיד שלפחות בבניין ובחקלאות, אנחנו יודעים על תופעה של דיווחים פיקטיביים על נטישות, כשבענף הבניין זה גם לא בהכרח, לא יודע אם הייתי קורא לזה תמיד פיקטיבי, יש מקרים שהם פיקטיביים בעליל, זאת אומרת אנחנו ראינו מכתבי התפטרות מסודרים חתומים על ידי המעסיק, להגיד על בן אדם כזה שהוא נטש,
כן.
פשוט לא נכון, אבל יש גם מקרים בענף הבניין, עובדים זרים מועסקים באמצעות תאגידי כוח אדם, והם שולחים אותם לקבלנים, הקבלן הוא לא המעסיק הישיר, בפועל הקבלן הוא הרבה פעמים מי שמנהל את העבודה, לתאגיד אין שום קשר עם העובד, למשל עובדים סינים, לתאגיד אין הרבה פעמים דוברי
סינית. אתה יכול לתת לי דוגמה של מישהו שפנה אליכם ואתם מסייעים לו נגיד, ומה קורה בעקבות הפנייה הזאת?
זו דוגמה שנתתי קודם, מספר עובדים אוקראינים שהגיעו אלינו עם מכתבי התפטרות מסודרים, עם דוחות נוכחות אצל הקבלן, הכל היה מסודר, ולמרות זאת המעסיק שלהם דיווח עליהם כנוטשים, אכן התפטרו כאמור, אבל בצורה מסודרת, ביקשו לעבור למעסיק אחר. ולא יכלו, זאת אומרת, בסופו של דבר, אחרי שימוע שהם זמנו אליו ברשות אוכלוסין והציגו את כל המסמכים שלהם, אפשרו להם להירשם. ואגב, רק אחרי תלונה שלנו לברר מה קרה עם הדיווח הראשוני והפיקטיבי, הרשות באמת פנתה לבדוק וחידדה נהלים מול התאגיד. אנחנו יודעים שמקרים כאלה קורים גם בחקלאות, היה לנו עובד שנתפס במשק שבו הוא עבד בלי אשרה, כי המעסיק לא חידש לו, כי המעסיק דיווח עליו כנוטש, למרות שהוא נתפס ממש במשק אצלו, ברור שהוא לא נוטש, הדבר היחיד שרשות האוכלוסין עשתה זה לשים אותו במשמורת כלא בעצם לפני הגירוש שלו. רק אחרי שאנחנו התערבנו, התחילו לבדוק דברים מול המעסיק, וכמובן בעקבות התערבות של בית משפט גם שחררו את העובד.
אוקיי, אני רוצה להביא לך, עורך הדין כהנה, כי אנחנו מתקרבים לסיום, לתגובת רשות האוכלוסין, ואתה תוכל להגיב עליה, והם אומרים לנו כך בתשובה לפנייה שלנו, הפנייה התקבלה אצל גורמי המקצוע ברשות האוכלוסין, ומענה ענייני יישלח לפונים, נציין כי הגשת דיווחים כוזבים, מהווה הפרה חמורה של תנאי היתר, ועלולה להוביל לביטולו או סיווגו ואו סירוב למתן העסקה בעתיד, מה שאמרת, בהתאם לסמכות הקבועה בחוק עובדים זרים, אנו ערים לנושא של דיווח סיום העסקה על ידי המעסיקים והאותנטיות של הדיווחים ונשקול את הטענות והאפשרויות שהוצאו, נדגיש כי לרשות העובדים הזרים מרכז פניות בשפתם, וכן כי הרשות מקדמת אפליקציה לזרים בה יוכל העובד להתעדכן בכל שלב בהליך העסקתו. אתה מכיר את ה... סל כביכול שירותים שהם מציעים כאן?
כן, אני לא חושב שהוא כל כך רלוונטי, אולי אני רגע אגיד רק כי זה נראה לי חשוב לתשובה שלהם. אנחנו פנינו לא שלא יתאפשר למעסיק לדווח בכלל, אלא שאם מעסיק מדווח על דבר כזה, אז שידרשו איזשהו משהו מינימלי, איזושהי ראייה מינימלית, כן. שמעסיק יראה שהוא באמת ניסה לדבר עם העובד או משהו כזה. ביקשנו להתקין קצת את הנהלים לחזק אותם, זה מה שהם אומרים שהם בודקים, שאני חושב שזה טוב וחשוב. אנחנו פנינו לפני חודש או חודשיים בנושא הזה. אני רק אגיד ש בנוסף לשינוי הרגולציה ביקשנו גם חידודי נהלים על אכיפה, שאם כבר מתגלה מקרה כמו המקרים שאנחנו הבאנו, לא כן. צריך שקו לעובד יפנו ויבקשו לפתוח בבדיקה מול המעסיק, הרשות אמורה לעשות את זה
נכון,
לבד.
נכון.
אך שזה שהם אומרים שזה נושא סנקציות זה נורא יפה, אבל אם אף אחד לא יעשה עם זה שום דבר, לעולם לא יטילו סנקציות.
לגמרי.
ולגבי המידע, יש אפשרות לעובדים היום, מוגבלת מאוד לברר מידע, אבל זה לא כל כך נוגע לסוגיה הזאת. זאת אומרת, עובד שדיווחו עליו כנוטש באופן לא מוצדק, זה לא עוזר לו.
לפחות שמנו את זה כאן. עורך הדין אלעד כהן, הקו לעובד. תודה רבה.
תודה רבה.
שלום, שלום. מסן חוזה מצטרפת אלינו טל שניידר, הכתבת המדינית, זמן ישראל. שלום טל.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב אצלכם, כן, אני רואה שעדיין מין חשוך כזה, ואני מבינה שראש הממשלה וכל המשלחת, ואת מצטרפת לפמליה שלו, נחתו, קודם כל טיסה ארוכה, נכון? מתישה.
נכון, נתת לו טיסה ארוכה, אבל נחתנו לפני בערך חצי שעה.
אוקיי.
כן, טיסה לחוף המערבי ישר מישראל, זה היה משהו כמו 13-14 שעות.
בדיוק, בדיוק.
ואנחנו פה, הגענו עכשיו, כבר מקבלים כל מיני מפגינים תמונות שהם עומדים פה מחוץ לשדה תעופה. ואנחנו, אבל את יודעת, השיירה פה מתכוונת להיכנס ישר לאיזה מלון באזור, ומשם להגיע בשעה די מוקדמת למשרד של אילון מאסק.
כן, ששם אמור להתנהל איזשהו דיון בטוויטר, איקס, נכון? שעה של דיון, שיחה בין שניהם.
נכון, שיחה בין שניהם, למרות שהם נמצאים באותו מקום פיזית, הם לא צריכים בעצם את הרשתות החברתיות, אבל הם רוצים לשדר את השיחה שבין שניהם. אז זה מה שהם מתכננים, לשאול אחד את השני שאלות. לפי מה שהבנו, השאלות יכולות להיות גם בנושא הליגה נגד השמצה, וגם בנושא הביקורת שכביכול אולי תהיה למאסק על מה שקורה בישראל, על ההפכה המשטרית. אני לא יודעת כמה ביקורת תהיה לו באמת, אבל לפחות הצוות של לשכת ראש הממשלה הסביר לנו ש הנושא השיחה יגעו בהכל.
כן.
לא רק בבינן.
תגידי טל, היו לו, היו,
שנתניהו מאוד רוצה לדבר עליו
זה,
כל הזמן.
זה ללא ספק, אבל היו לו, עד כמה ששמענו בימים האחרונים, כמה התבטאויות אנטישמיות לאילון מאסק, נכון?
זה נמשך לאורך זמן, הוא תמיד סוג של משחק ככה סביב הנושא הזה, אבל באמת, מתחילת ספטמבר, הוא התחיל בעצם להתכסח עם הליגה נגד השמצה, וצריך לזכור, הליגה נגד השמצה, זה אחד מהארגונים היהודים הוותיקים ביותר, קיים כ-110 או 120 שנה, עוסק כל אותן השנים, כאן מראשית המאה הקודמת בעצם, עוסק תמיד בנושא של אנטישמיות כלפי יהודים, ובאופן שבו פוגעים ביהודים, הן ברשתות החברתיות, והן כמובן הכי חשוב זה מחוץ לרשתות החברתיות, את יודעת, יש גם עלייה באנטישמיות בעשור האחרון בארצות הברית, בכל מיני מוסדות. ומאסק פשוט בא ואמר, הייתה לי ירידה של 60% מהכנסות בפרסמות, ועכשיו אני לא מצליח להחזיר חזרה את הכסף שלי ואת ההכנסות שלי מפרסום, בגלל הליגה נגד השמצה, זאת אומרת, מצא לעצמו את הגוף שהוא אחראי רק הליגה נגד השמצה.
כן, יש מצב, יש מצב שלא נרחם, נכון?
לא נרחם על מה?
על מאסק, שהוא הפסיד כסף.
לא, זו טענה שהיא לא נורמלית, כי היא גם מאשימה את היהודים
בחלוקה. לא, 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 ברור, ברור לגמרי. עכשיו, אוקיי, עכשיו בוא נלך לעצם העניין שנידון כאן מהבוקר, וזה התשובה לשאלה לראש הממשלה, לגבי אנשי המחאה, שהוא אמר שהם חברו לאיראן ואשף, והוא גם התבטא, הוא כאילו תיקן את עצמו, מה הוא בדיוק הבהיר?
לא בדיוק תיקן את עצמו, אני חושבת שהדברים שהוא גם אמר בעלייה למטוס לפני 14-15 שעות, היו די מתוכננים, או אפילו, אני לא רוצה להגיד רשומים בראש, כי הוא לא החזיק נייר, אבל אני כן ראיתי שמבחינת הצוותים שלו שמקיפים אותו, הדברים היו סוג של התוכנית לדבר את הדברים, ואז הוא ראה שזה עושה מאומה, אז הוא בא ואמר, התכוונתי שבמקום שהם ילכו להפגין נגד ה-BDS, הם מפגינים נגד מדינת ישראל, שזה גם ענת, זה ממש לא מדויק, הם לא מפגינים נגד מדינת ישראל.
לא, ממש לא.
הם מפגינים נגד ראש הממשלה, שבדל מאוד מאוד גדול.
נגד ראש הממשלה, נכון.
הפוך, הם מזדהים לגמרי עם המדינה, והם טוענים שהם מפגינים מאותם ישראלים, ציונים, פטריוטים וכו'.
מאהבת המולדת, לגמרי.
אז העברה שלו למעשה לא תקנה הרבה, היא כן. לא הייתה מאוד ברורה, והוא רק השמיט ממנה את המילה איראן, אז כאילו התחרט שהוא השווה אותם מהיר, שכאילו אמר שהם נעמדים לצד איראן בהפגנות נגדו.
האויבת הגדולה, האויבת הגדולה של ישראל.
למה לא תוכלו להפגין את איראן, ותבזבזו את הזמן להפגין את זה,
כן. מה שקורה? טוב, טל, אם אפשר תלכי לנוח טיפונת, כי יש לך סקדג'ואל עמוס, ואנחנו נהיה בקשר, טל שניידר לפמליית ראש הממשלה, זמן ישראל, תודה רבה, טל.
תודה, יום טוב.
שלום שלום להתראות, ועכשיו אנחנו לעדכוני תנועה, ואחר כך לפרסומות, הנה העדכונים. אנחנו ממשיכים בעניין המדד והאינפלציה והדיור שמעניין את כולם, ואומרים שלום לרוני מזרחי, נשיא לשכת הקבלנים, בעלי קבוצת מזרחי ובניו, שלום רוני.
שלום, שלום,
שלום, אנחנו טובים. צהריים טובים. אנחנו מדברים פה מדי פעם, ואנחנו רוצים להתייחס למדד אוגוסט, ואני רוצה לשאול אותך איך אתה רואה את זה, אתה יודע, קראתי באיזשהו מקום שהגדרת את זה, הרע מכל העולמות, ואתה ישר מאשים את הנגיד, איפה הממשלה, איפה אתם, כלומר, זה לא רק איש אחד שבעצם מחזיק פה את הכלכלה עם האצבע.
קודם כל, את צודקת ב-100%, הבעיה היא באמת הממשלה, ולא רק הנגיד, הנגיד השם בחלק שתלוי בו, ושזה עליית הריבית הלא אחראית מבחינתו.
כן, אבל הוא כבר, הוא עצר את זה, ובפעמיים האחרונות הוא אחד הוריד ושתיים לא העלה.
אין ספק, אין ספק שהמדינה לא מתפקדת, הממשלה לא מתפקדת. לא ייתכן שיהיו רק 40,000 התחלות, כאשר צורכי השוק כ-40,000 התחלות, וכאשר יש מחסור של 200,000 יחידות דיור, הרי למה המחירים בסופו של יום, כשמסתכלים במשך שנה, 5 שנים, 10 ו-20 שנה, המחירים ממשיכים לעלות ואפילו לדאור לפעמים, ראינו את זה לפני שנה שהם עלו ב-20%. משמע, המדינה לא מטפלת נכון במשק הדיור. ראינו אפילו עכשיו, כאשר יש לנו שר סקטוריאלי, הוא מנסה לטפל במגזר החרדי, הוא מוציא למכרז 10,000 יחידות דיור, 5,000 יחידות דיור, ואנחנו רואים בקריית גד 5,000 יחידות שמיועד לסקטור החרדי, אף אחד לא משתתף, ורק ה-5,000 לשוק הפרטי משתתפים.
כלומר, בעצם מה שאתה אומר, רוני מזרחי, שיש לנו שר שלא מבין, או שהוא מטפל במגזר צער מאוד, וכל השאר, אתה יודע.
אתה יודע, בעדינות אומרים שהוא מטפל במגזר, וזה נכון, זה שהוא לא מבין, קשה לי להגיד על איש כזה רציני וחכם, יחד עם זאת, אכן הוא בעצמו אמר, אני עוד לומד את הנושא, אני לא יודע, אני לא מבין בו. הוא היה מספיק הוגן להגיד שהוא לא מבין בתחום. זה תחום מורכב, זה תחום רציני, זה תחום אחראי, ואין ספק שהשר לטעמי באמת לא מבין. והיה יפה, הוא היה מכנס את המועצה, יש הרי מועצה לשר של 15 חברים שבו הוא שומע את דעתיו, כמה שניתן, את רחשי השטח ואת אנשי המקצוע. והוועדה התכנסה בסך הכל פעם אחת, וזה לישיבה חובבנית ולא רצינית, ללא פרוטוקול, ללא שיצא איזשהו מסקנות. אז נכון שבפגישה אחת לא תמיד יוצאות מסקנות, אבל אפשר להבין לפחות את הכיוון. לא ראינו עדיין שום התייחסות באכפתיות או התייחסות לנושא הזה של מה גורם להמשך עליית המחירים. נכון שנושא הריבית, הנגיד, כבר אמרנו מספיק לגביו.
נכון, אמרת. אין מה להוסיף. נכון, והתחלות בנייה.
אז את צודקת שהפנייה צריכה להיות לממשלה, ואכן הממשלה לא עושה כלום. כי מה שהממשלה הייתה צריכה זה לעשות הוראת שעה, להחזיר, הרי בחודש הבא מסתיימת התמ"א 38, שהיא ספק הדיור למרכז הארץ של 15-20,000 יחידות מדי שנה.
כן.
הנושא הזה גם ממגן אנשים לרעידות אדמה ופותר את בעיית
המחזור. נכון, רק שלא, ורדי... רק שלא מחזקים איפה שצריך, אתה יודע. מחזקים בתל אביב ובגוש דן, כי הקבלנים מרוויחים מזה.
תראי, קודם כל, אם קבלן לא ירוויח, הוא לא יבנה, כי הבנק לא יאשר לו
נכון,
תחוי.
נכון, אבל מה יהיה עם צפת וטבריה?
הרווח לא צריך להיות חזירי, והרווח הוא אכן הוגן כ-15%, כי זה הגבול שעוברים את אישור הבנק. ולכן, צריך להמשיך למגן, תמ"א 38, דיברנו כבר על רעידות אדמה, דיברנו על השלמת מחסור באזור מרכז, דיברנו על חידוש פני העיר באזור המרכז.
כן.
עכשיו, שאת שואלת אותי על פריפריה, את צודקת ב-100%. כל הנושא של הצפון, הדרום וקו השבר, אכן לא מטופל. ופה צריכה להיות יד יותר פתוחה ונדיבה, כאשר היא מתבססת על תחשיבים כלכליים.
מה המצב אומר? הקבלנים, תגיד רוני מזרחי?
אני להערכתי בין 500 ל-1000, אני רוצה לנקוב במספר המדויק, כ-750-800 קבלנים יפשיטו חס וחלילה, אבל זה המצב, יפשיטו את הרגל השנה.
השנה.
נכון שאנחנו שומעים רק על החברות הגדולות, אבל
אתה, המון חברות... אתה מדבר על 23-24. כמה כאלה שאתה מכיר עד עכשיו, שזה קרה להם?
אני מכיר עשרות, אל תשכחי שלשכת הקבלנים מטפלת בעיקר בקבלנים הקטנים, ובעיקר בקבלני הביצוע, הם הסובלים הגדולים, מתייקרויות חומרי הבניין ושכר העבודה, ראינו שגם שם המדד עלה מאוד, גם נושא השכר העבודה והחומרים, הם הנפגעים הגדולים והרציניים, ובקרב קבלני הביצוע אנחנו נשמע לפחות על 500 חברות שפשטו את הרגל, כי אתה חי פה מהיד לפה, ועיקר הנושא הוא שכר עבודה, ופה אנחנו נראה קשיים אצל הרבה חברות.
כן,
לצערי,
זה, לא...
זה המצב של המשק, ואת השנה הזאת, 2023, אם אנחנו נמדוד לשנה עברית, יהודית, אז אנחנו נראה כ-700, ואם אנחנו נמדוד עד סוף השנה, להערכתי אנחנו נסגור את השנה עם 750-800 חברות שפושטות את הרגל.
לא לצערי, פשוט.
וברוב האשמה הייתי מאשים בעניין הזה את הנגיד, ולא את מדינת ישראל. ברור הוא שלמדינת ישראל אסור להתערב בהחלטות הנגיד, הם יכולים להשתתף, להיות סופים, לחוות את דעתם, כן. קצת להביע את דעתם בתישורת לנגיד, שהוא קצת יקשיב להם, אבל אין ספק שהמחדל הראשי הוא מדינת ישראל, ולצערי, מתקופת אריק שרון ועד היום לא ראינו שר שיקון אמיתי, מקצועי, שאכפת לו, תמיד זה נפל, התיק הזה, זה תיק סקטוריאני.
מדהים, כמה שנים עברו מאז, רוני?
30. תקופת אריק שרון לא יכולה לחזור, כי מה שאריק עשה... זה דברים שאחרים אין להם אפילו...
לא, זה רק מראה לנו שכשרוצים אפשר, זה הכל. טוב, אנחנו עוד נשוב ונדבר. רוני מזרחי, אנחנו חייבים לעצור, נשיא לשכת הקבלנים, בעלי קבוצת מזרח, יוב ענב, תודה רבה.
בבקשה, צהריים טובים.
שיהיו ימים טובים. תודה. כולנו היינו ערים לסיפור הקשה מאוד של אב שירה למוות בבנו, והבן היה מה שנקרא תחת בזמנו, תחת תסמונת האלכוהול העוברי, וזה זה, זה, זה דברים שמתגלים ברבות הימים. מי שמטפל בדברים האלה באופן קבוע, דוקטור יהודה סנצקי, נוירולוג ילדים, מומחה בהתפתחות הילד, ומנהל המרפאה למניעת שתיית אלכוהול בהיריון בשניידר. שלום דוקטור סנצקי.
שלום רב.
שלום שלום. קודם כל, אני רוצה רגע להעמיד דברים על דיוקם. זה לאו דווקא ילדים מאומצים, אלא זה גם קורה לנשים שנושאות את העובר ברחמן ושוטות בזמן ההיריון, או שאני טועה.
להפך, להגיד שזה רק מדובר בילדים מאומצים, זה הוציא שם רע. ילדים מאומצים כשהבעיה היא בעיה כללית. שתיית האלכוהול היא נפוצה בקרב נשים בישראל במידה מאוד גדולה, ורוב הילדים שאני מכיר במרפאה, שאני הקמתי ומנהל אותה 10 שנים במרכז שניידר, רוב הילדים שאני רואה שם הם ילדים שנולדו בארץ. זה לא בעיה של מאומצים בלבד, אבל קל יותר להגיד, הילד נולד לאמא אחרת, ולכן הוא פגוע. אמאות קצת קשה להם להגיד שהן שתו אלכוהול במהלך ההיריון ופגעו בילד.
תגיד, אתה יכול להעריך את מספרם של הילדים האלה, תינוקות שהאימהות שלהן היו בהיריון והילד חווה את תסמונת האלכוהול העוברי?
בלתי אפשרי, מפני שאין לנו מספרים מדויקים בארץ. בארצות מארצות הברית, קנדה, אוסטרליה, דרום אפריקה, מדברים שם בין 1% ל-5% מכל הילדים שנולדים מדי שנה, שפגועים בצורה כזו או אחרת, משתיית אלכוהול במהלך ההיריון. בארץ נשים שותות הרבה, לאו דווקא אלכוהוליסטית, יכולה בחורה צעירה להיות במסיבת רווקות, בתחילת ההיריון, שהיא אפילו לא יודעת שבהיריון, לשתות כמות גדולה של אלכוהול, מה שאנחנו קוראים 4 מנות, והתינוק נפגע ללא יכולת לשקם את המוח שלו ולתקן אותו.
אוקיי, עכשיו בוא נלך למה זה בעצם עושה לתינוק, כלומר... ומתי מגלים את זה? אחרי כמה זמן? כי תינוק שנולד, כביכול נולד, אתה יודע, לשולחן נקי.
נכון. ההבחנה היא מאוד מסובכת, מפני שהיא קלה כשלאותם ילדים שהם יש להם את התסמונת המלאה, עם פנים מיוחדות, גדילה איטית, וכל מיני מומים, אבל זה המיעוט שבמיעוט, רוב הילדים שנפגעים מאלכוהול הם ילדים שמסתובבים במרפאות עם חנה של ADHD, בעיות התנהגות אצל הפסיכיאטרים, מבלי שהפסיכיאטרים ידעו שזה מאלכוהול, יושבים לבתי כלא יותר מאוחר כי הם עוברים על החוק, יש להם בעיה מאוד קשה בהבנות המוסריות, בהבנה בין טוב לרע, בשיפוט חברתי, הם מסתובבים בהרבה מאוד מרפאות מבלי שמישהו ייתן להם את התווית, את ההבחנה, מפני שהמודעות...
אבל כשתינוק כזה מגיע עם אמא שלו, שילדה אותו, והיא אלכוהוליסטית, האם נגיד בטיפת חלב, או רופא הילדים, או איפה שזה לא יהיה, נגיד מגיעים עם בעיה לבית החולים, במקרה הזה לשניידר, האם אתם יכולים גם לזהות מיד אצל האמא איזה שהן תופעות? כלומר, עד כמה אתם חוקרים פנימה לראות מה המצב, ולמה הילד הוא ככה?
אם היינו שואלים את כל האימהות, דבר שלא נעשה, היה הרבה יותר קל להגיע להבחנה, אבל רוב האימהות גם לא מספרות שנהגו לשתות במהלך ההיריון. זאת אומרת שזה תינוק קטן, לא רואים אצלו את תווי הפנים המיוחדים כל כך מהר, כך ש... מאוד מאוד מסובך, אם אנחנו לא יודעים...
אבל הוא נגיד תינוק שבוכה הרבה יותר מתינוק אחר, הוא תינוק...
יש לו תסמונת גמילה, אחרי שאימא, אימא שתתה הרבה, בהיריון, לקראת הסוף בעיקר, אז יש לו תסמונת גמילה, אבל מעבר לזה אנחנו לא נדע הרבה, אנחנו נצטר להבחן אותם לאורך השנים.
תגיד, ואם מגלים דבר כזה בזמן ההיריון, אפשר לטפל בזה ולעשות טיפול מניעתי?
לא, התשובה היא, אם מגלים את זה בהיריון, צריכים להגיד לאמא שתפסיק לשתות, שלא תחזיר את הנזק, ואם יש מומים משמעותיים במוח, שזה ממש אצל המיעוט שבמיעוט, אז צריך להחליט אם ממשיכים את ההיריון, אבל באופן כללי אנחנו לא נגלה מומים משמעותיים, ועם השנים אנחנו נראה התנהגויות מאוד פרועות, ויש לנו בבתי הסוהר, גם בארץ, אנשים שרבים בגלל שהאמא שלהם שתתה אלכוהול, בקנדה זה מגיע עד כדי 60% מהאלה שיושבים בבתי כלא, אבל בארץ גם לבתי כלא לא מודעים לזה.
תגיד, ויש עלייה במספר התינוקות האלה, או הילדים שאתה מקבל למרפאות ופוגש אותם בתסמונת?
אין עלייה, מפני שמדיין המודעות בארץ היא לא מספיק גבוהה, אבל בארצות שסופרים את זה ומודדים את זה, יש עלייה ויש לזה... גם מבטים, התוכנית שלך היא כלכלית-חברתית.
כן.
גם מבחינה כלכלית-חברתית, המשמעויות הן מאוד מאוד גבוהות. יש במדינות שונות מעריכים במאות מיליונים את ההשקעה בילדים שנפגעו מאלכוהול.
וכאן עדיין המודעות...
הפתרון הוא מאוד פשוט, אם את בהיריון או מתכננת הריון, אל תשתי אלכוהול. זה לגמרי.
עוד שאלה אחת, מהו השלב הקריטי של ההיריון... שמשפיע יותר על המוח מחודשים, זאת אומרת, איזה חודשים הם קריטיים?
החודשים הראשונים, גם התקופה שעדיין לא יודעים שבהרן, מאוד משמעותיים, ואני רק רוצה לציין שאנחנו
עובדים
בקשר מאוד הדוק עם הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול. הבעיה המרכזית היא שאף משרד לא מתקצב את המרפאה בשניידר, וצריך להתחיל את הדברים גם מבחינה כלכלית. יש לזה משמעות מאוד גדולה.
לגמרי, כי בכלל, זה לא משנה אם אתה חולה בזה או חולה בזה או כל תסמונת שהיא, זה כן. בסוף נופל על המדינה. דוקטור יהודה סנצקי, תודה.
תודה
שהילדים יהיו בריאים. תודה רבה.
תודה לכם.
שלום, שלום. פרסומות. טוב, מתחילים שבוע ביום שני, כמו שאתם ודאי יודעים, בגלל מה שנקרא החגים, אנחנו עוד בתוך החגים, לא אחרי החגים. אורי גרינפלד, אסטרטג ראשי, פסגות, שלום אורי.
שלום ענת.
מה נשמע אצלנו?
אצלנו יום מעורב בבורסה, מדד תל אביב 35 יורד קצת, 0.3%, לעומת זאת תל אביב 90 עולה בפחות או יותר אותו סדר גודל, אז המדדים המרכזיים ככה לא בדיוק מצאו כיוון אחד, הדולר קצת נחלש, אנחנו חזרה ב-3.824, לא משהו משמעותי, אבל עיקר הדרמה היום הייתה דווקא בשוק איגרות החוב, שוק האג"ח הממשלתיות.
למה?
אחרי המדד שהיה לנו בשבוע שעבר, שהפתיע כלפי מעלה, אז מה שראינו היום זה בעצם ירידות באיגרות החוב, בעיקר בארוכות, מה שבעצם מלמד על ההתגברות של הסיכויים לעוד העלאת ריבית בעקבות המדד. האיגרות חוב הצמודות, אלה ששומרות לפני אינפלציה, בחלקים הקטרים, דווקא רשמו עליות, כמובן לאור הציפיות לאינפלציה קצת גבוהה יותר ממה שאני
אתם קודם. בדיוק, שוב נזכיר, זה היה 4.1, וזה עלה בקצת יותר ממה שציפו. מה הציפיות להעלאת הריבית?
אז כרגע השוק עדיין מעריך לאו דווקא בהחלטה הקרובה, אבל הסתברות להעלאת ריבית באחת משלושת החלטות הקרובות היא גבוהה מאוד, היא מעל 90%, ואני חושב שבעיקר מה שיכריע את זה בסופו של דבר שער החליפין. זאת אומרת, הרגישות של בנק ישראל לשער החליפין שבסופו של דבר מתגלגל ישירות לאינפלציה היא מאוד גבוהה, ולכן בסוף מה שיכריע את הכף זה מה יקרה לדולר, ממש בימים אולי שלפני ההחלטה, ואם נראה את השקל עובר שוב פתיחות חד, אז יכול להיות שזה יוביל את בנק ישראל לעוד העלאת ריבית.
מתי זה צפוי, אורי?
ההחלטה הקרובה, וואו, כן, אני לא זוכר אחת... שבל...
אבל אני... זה לא השבוע בכל מקרה.
לא, יש לנו, אני חושב, חף רגל.
ומה בארצות הברית?
בארצות הברית יש החלטה דווקא השבוע, יום רביעי, כן. והצפי הוא שהריבית לא תעלה, נראה שהפד ימשיך להשאיר אותה באותה רמה. היום באמת נדמה ש... צריך לקרות משהו קיצוני כדי שבארצות הברית ימשיכו לעלות את הריבית, סביר להניח שהיא לא תעלה יותר. בניגוד לישראל, בארצות הברית אין בעיה עם הדולר, הדולר זה המטבע שלהם.
נכון.
ולכן החשש מאיזושהי אינפלציה שתגיע מסוג המתח, הוא לא קיים.
אוקיי. אורי גרנפלד, שנה טובה שתהיה.
תודה רבה.
אנחנו סיימנו. איפה הכסף? אורחים ומפיקים, מעלי בנימינו ויואב כהן, על השידור איתנו שקט וולפין, ובדיגיטל אמיתי דואק, נויה חסון ומאור רטה.